התועלת והנזק מסורים בידי הבורא יתברך. סיפור מיוחד, 500,000 שקלים מונחים על הרצפה 3 ימים במאה שערים. שיעור מספר 176.
בעזרת השם יתברך, שיעור 176, קוף עין ווב. ממשיכים את השיעור. פרק ד' חלק החמישי, העניינים שבין אדם לחברו, פעולות שעושים כאן שהתועלת שם. עומד שין ממטף. למדנו בשיעור הקודם בקטע האחרון, ויזוהר כפי יכולת בכל זה להסתירו ממי שאין צורך לו לא ידיע. כמה שאפשר להשקיע כוח כשעושים פעולה טובה מצווה, הרי אנחנו יודעים ומאמינים שהתועלת יהיה שם למעלה. ממליץ לנו הרבה שכי ביויסוי ניסטור, כל פעם שהצליחו להסתיר איזה פעולה טובה, בפרט בעניינים בין אדם לחברו, יהיה סחורו יויסוי גודל ממה שיהיה אם יהיה נוידה. המצווה שוקלת הרבה יותר, והשכר יהיה יותר גדול. ביזנס זה יותר משתלם. עכשיו מגיע השאלה, עושים דברים גלויים, הרי מדובר כאן בעניינים של גמילי חסודים וצדוק ומייסר ולרחם על עניים, כל מיני צדקות ועניינים של חסד שעושים בלעדם לחברו. אך בכל זאת, אנשים חייבים לדעת, יש כמה אנשים עקובים, אלו שמעורבים בעניין, הרי כן יודעים. נו, מה העניין? הרב מבין שיהודי מפחד שהיצר, שהוא נקרא מלך זוקין וקסיל, הוא מפתה את האדם. אור השם, הצלחת כבר כמה דברים להסתיר. בסדר מאוד. אבל כאן, הרי במילא כבר צריכים לדעת. אז תעשה את זה כבר יותר בגלוי. ובזכות זה אנשים ידעו מזה, אז יכבדו אותך יותר, והשידוחים יהיו יותר ברמה יותר מכובד, לא יציעו לך סתם שידוחים, כי ידעו שאתה בעל צדוקה ובעל חסד, אז זה משתלם לך. הוא אפילו אומר לנו היצר שזה עניינים רוחניים, זה עניין של שידוחים ועניין של כובד, וזה לא סתם כובד קל, חז ושולם, כובד, כובד התירה, ויכבדו אותך יותר, העלייה של השישי, זה בכל זאת יותר מכובד, כל מיני דברים שהוא מפתה אותנו שזה כבון אזרוך ניויס. אז אם אתה במילא כבר יודעים מזה מהמצווה, אז תעשה את זה יותר בפרסום. היהודי מפחד מזה. הרבה יותר קל כשאנחנו עושים מצווה שזה בסייסר, אם אף אחד לא יודע ואף אחד אין שיקויים שידע, אז הוא יודע בינו לבין המוקרים. אבל מה עושים עם המצווה שאנשים כן יודעים מזה? זה חלק שזה בגולוי. אז מה עושים כשהיצר בא לפתות והוא מערבב לנו מחשבות זרות שיודעים האמת שזה מן הצד השמאלי, שזה לא רצוי השם? איך מתמודדים, איך מתגברים על זה? הרי הרבי הבטיח לנו שהוא נתן הדרכה לכל האנשים ולכל העניינים אצל כל הסוגים של הפעולות. אומר לנו הרבי גם כן עכשיו, ומה שלא יוכל להסתירו, אתה רוצה עיצה איך להתמודד עם היצר? תח לך משהו תרופה. תגיד הרבה פעמים, דבר ראשון תזכור, אחר כך להגיד עם הפה, יזכור בוי השוירש אשר הקדמנו. אמרתי לך את זה כבר כמה פעמים, זה הפעם החמישי שהוא מזכיר את זה בשער הביטוחן, וכל פעם בנוסח אחר. הפעם הוא אומר, כי התועלת והנזק לא יהיה מן הברואים, כי אם ברשות הבורא יתברך, זהו. זה תרופה להינצל מפיתויי היצר שהוא מפתה אותנו, אם זה כבר במילא גלוי, אם אתה כבר במילא עושה את המצווה ואנשים יודעים מזה, אז אולי תעשה את זה יותר, ככה קצת יותר בפרסום, שאנשים ידעו מזה, אז יותר יכבדו אותי ויהיה לי יותר תועלת. הוא מפתה אותי כל מיני פיתויים. אז יש תרופה לזה. תחשוב ותענה ליצר ותגיד את זה. ואם פעם אחת לא מספיק, תגיד פעמיים. ואם 10 פעמים לא מספיק, תגיד 20. עוד ויותר ויותר ויותר. כל פעם שאומרים את זה עוד ועוד, וכל מה שיותר זוכרים את זה ואומרים את זה עם הפה, זה משפיע. התועלת והנזק לא יהיה מן הברואים. אתה מפתה אותי שאני אעשה בפרסום את המצווה ואת החסד, אז יהיה לי שידוחים יותר טובים, יהיה לי יותר תועלת. שטויות והבלים, הנה עומד מולנו רבינו בחי בן יוסף, ראשון קודש הקודשים, והוא אומר, הנה, קח לך כמה מילים, ממש בקצרה, אי אפשר עכשיו ללכת לחפש איזה ספר מוסר ולהתמודד עם זה. קח משהו בקצרה. הוא אומר את זה 7 פעמים בשער הביטוחן, וכאן זה פעם החמישי. כל אחד יש לו רשות להוסיף עוד כמה מילים, לנסח את זה עם נוסח, כל אחד כפי ששגרו בפיו, איכשהו יסדר את זה עד שיתקבל על הלב שלו. ומכל 7 חיברנו את המשפט הזה, התועלת והנזק מסורים ביד הבורא יתברך, ואין רשות ביד אף אחד מן הברואים לא להועיל ולא להזיק, לא לעצמו ולא לזולתו, כי אם ברשות הבורא יתברך. הנה כמה מילים. זה יכול כל כך להרגיע. אנשים שחיים עם זה ואומרים את זה לעתים קרובות, ובפרט בשעת הניסיון, ובפרט כשמתקרבים לניסיון, יודעים, עכשיו נכנס כאן ניסיון, ומי יודע מה שיהיה התוצאות. אז לפעמים רואים באותו סירה, באותו רכבת, באותו אוטובוס, באותו רכב, יושבים קבוצת אנשים, נכנס עכשיו לפקק אדיר, וכאן במשטרה של הציונים עוצרים עכשיו בתקופה הזו, ועוצרים, שואלים, מסכה, תעודת זהות, כל מיני שאלות, לאן אתה הולך, מאיפה אתה מגיע, מי אתה ומה אתה. נו, אז לפעמים זה לוקח שעות, במקום שעה נסיעה או חצי שעה, זה יכול להיות כמה שעות. נו, אז באותו אוטובוס רואים כמה אנשים, אפילו מכובדים, זה צועק ומתלונן, למה הוא נכנס מכאן, וכאלו שהם יותר גלויים כאלו, אז מתחילים לקלל את אותו ואותו, טענות, כל מיני, מקללים את כל המדינה. יושב לו בן אדם בצד, הוא מחייך אפילו, ורואים ש... שפתותיו ממללים משהו, מה שהוא אומר שם, שפסוי סוף דוי ובויס, אבל לא בקבר, אלא באוטובוס, מה הוא אומר שם? הוא אומר, התועלת והנזק מסורים ביד הבורא יתברך. הוא רגוע, הוא שמח, זה לא קשור לאף גורם אמצעי כאן בסביבה, לא מדינה ולא ישמעאל ולא ישראל ולא משטרה, שום דבר לא. התועלת והנזק מסורים ביד הבורא יתברך. כך לימד אותנו רבינו בחי בן יוסף, כה יאמר השם, כל תועלת וכל נזק לא יהיה מן הברואים, כי אם ברשות הבורא יתברך, ואין רשות ביד אפילו אחד מן הנבראים להועיל ולהזיק לעצמו ולזולתו, רק ברשות הבורא. במילא אין מה לפחד, ואז אומרים ליצר גם כן, אתה לא תוכל עליי. לא זה יקבע איזה שידוך אני אעשה, וזה לא יקבע איזה מעמד בחברה, ואיזה רמה יהיה המשפחה שלי, שטויות והבלים, פיתויי היתר. התוילס והנזק מסורים יד הבורא. אשרי מי שחי עם זה, אנשים שחיים עם המשפט הזה, בעלי ניסיון כבר הרבה זמן, יודעים, וממליצים שזה מונע כל כך הרבה כעסים, כל כך הרבה כאבים, כל כך הרבה תלונות שאדם רגיל אוהב ולהתלונן, אז חוסכים על ידי המילים האלו. גם בבית בתוך המטבח, גם בחברה, גם בבית כנסת, גם בעבודה, בכל המקומות, יש הרי כל כך הרבה פעולות שנעשות נגד רצוננו, אז במקום לשאול למה, ובמקום להתלונן, ובמקום לבכות ולדאוג, הכל יש פתרון בזה. תקדים רפואה למכה, ותגיד, התועלת והנזק מסורים ביד הבורא. אז מה קרה? קרה איזה נזק? קרה איזה הפסד בכסף או ברכוש או משהו אחר, באיזה כלי נשבר? נו, למדנו בהקדמה של חוי וסלב ובויס, בתחילת הפרק בכלל, בהקדומה, שאם יויבד המומוין לא ידאג, לא דואגים על העתיד, ולא יאבל לחסרונו, לא אבלים, והוא לא בוכה על מה שיש החסרון של העבר, הוא מתמודד עם ההווה. מה הוא כן עושה? הוא מודה לשם יתברך שהוא לקח את הפיקדון שלו, השם נתן והשם לקח, כמו שהוא הודה לו כשהוא נתן לו, אז הוא מודה לו כשהוא לוקח את זה. זה נקרא גישה אמיתית של חז"ל הקדושים, גוואלדיק. מה שיותר לומדים את זה ועוד 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 ועוד, אז החיים יותר מאושרים, רגועים, שמחה שחיים אמיתי ושלווה שנפש אמיתי. אשרי מי שחי עם זה. מתאים כאן מאוד בשיעור הזה לספר הסיפור שהגיע בידינו בימים האלו. מסתובב כבר שבועיים סיפור חדש עם כמה וכמה גרסאות, וכמה אנשים באו ושאלו, נו, הרי זה מתאים לקו השגוח הפוטס לספר את זה, כי כשמוסיפים גרסאות, מה שאחד שומע מהשני, אז כמובן יש כבר תוספות שזה לא קשור לסיפור. מכיוון שהסיפור הזה קרה ליד הבית שלנו, כאן בקריאת שומר אמונים בשכונת מאה שערים פנת בית ישראל, אז ניגשתי לאברך שם בחנות, ביררתי, דיברנו איתו, הקלטנו אותו, והכל ברור, והנה ניקח את חלק העיקרי מהסיפור שאפשר כאן ללמוד כמה שרשרת של השגוחי פרוטיס יש בתוך הסיפור הנפלא. אברך רב ישראל, שהוא עובד לפני הצהריים כאן בחנות שזה נקרא כאן זול, בקריאת שומרי אמונים. מוכרים שם רק אנשים חרדים, עם הכשר מיוחד, הכל על תרס הקודש, הכל שיהיה, שהאדם שרוצה לקנות קנייה נקייה, וללא פרסומות של דברים שזה לא חינוך טוב, וגם הכשר טוב, וגם בלי תמונות שאסור להסתכל על זה, יודע שכאן יש מקום שאפשר ליהנות מזה. ביום רביעי, בעשרת ימי תשובה, תשפ"א, זה יום רביעי הראשון של השנה, באמצע העבודה, מספר רב ישראל. התגלגלה שיחה בין רב ישראל לחבר שלו בעבודה בענייני דיומה. מה מדברים עשרת ימי תשובה? כל מיני מילים של התעוררות, כמו שמתאים לימים האלו. ובתוך הדברים, מספר החבר לרב ישראל סיפור שכתוב בספר נפלאים מעשיך. סיפור עין א' של הבן איש חי, שכתוב שם כך, בחור שגמר ללמוד בישיבה, בלילה הולך הביתה, ומהדרך מהישיבה ראה בעיר דלת של חצר, שגרה שם אלמנה צעירה עשירה, הדלת פתוחה. הבחור נכנס, הגיע לבית האלמנה הצעירה, והוא ראה אוצר גדול של כסף וזהב. היצר שלו התגבר עליו, והתחיל למלות כסף וזהב בתוך שק, על מנת שהעושר של האלמנה יעבור אליו. היה לו זכות מיוחד, מן השמיים ריחמו עליו, שלא ייקשל במעשה הפשע. ואז הוא נזכר שבו ביום, ראש ישיבה, הרב יוסף חיים מבובל מבגדד, בא לבן איש חי, אמר שיעור היום, במסכת יומה, דף למד חס עמוד ב' למעלה שורה ראשונה. וכך הוא אמר, עומר בן עזאי, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא נימה, זה שערה. רש"י מפרש שם, לא ידאג אדם לומר, פלויני יקפח פרנסתי. דאגה זה בלב, לומר זה עם הפה. אל תדאג בלב, וואי, מאיפה יהיה לי פרנסה? הנה, הגיע כאן עוד אחד, והוא מקפח את הפרנסה שלי, הוא לוקח כסף שלי. לא לדאוג בלב, ולא להוציא את זה מהפה. מילים כאלו זה מוקצה מחמס מיוס. זה לא מתאים ליהודי שלומד תורה להגיד מילים כאלו. זה בושה. אלא מה כן תגיד? אומר רש"י, המזונות קצובים לך מן השמיים. הבן איש חי הסביר בישיבה בשיעור שהאדם שהוא מכניס ברשותו כסף שאינו שלו, חוץ מהדבר לא טוב שהוא עושה, הוא גם שויטה, טיפש. ממה נפשך? אם הכסף נגזר עליך מן השמיים שאתה צריך לקבל את זה, הרי בורא עולם יזמין לך ממון כשר. איך? הרבה דרכים למקום, הרבה שלוחים ואופנים למקום. ואם הכסף לא נגזר בשבילך, אז הכנסת ברשותך כסף לנזקים וצרות ומחלות, וגם ביחד עם זה עשית חטא והסתבכת. הבחור נתעורר משיחת ערב שהוא שמע היום בישיבה, והוא התחרט באמצע פעולת הגניבה. חוזר והניח את כל מה שהוא לקח, הוא שם כל דבר על מקומו בשלום. למחרת הגיעה האלמנה הצעירה לבן איש חי וסיפרה לו שבלילה היה גנב שניסה לגנוב את רכושה, והיא והמשרתת פחדו לצאת מהחדר כי אולי הוא חשוד גם ברציחה או לפחות במכות. ידוע שאדם חשוד בגניבה יכול לעשות דברים יותר גרועים. נשארו בחדר. אמנם בסוף היא אומרת הוא לא גנב את האוצר שלה, אך היא החליטה שהיא רוצה להתחתן, שהרב יעזור לה. ואז בהשגחה פרטית מתבונן הרב בבחור ההוא שהוא ניסה לגנוב, יושב ולומד. הרב הציע לה את השידוך, הדבר יצא לפועל, התחתנו, והאוצר הגדול שהיה בביתה בכספת, שהוא ניצל מהגניבה, נכנס ברשותו בהתר גמור. כך סיפר כאן באמצע עבודה בחנות קנזול אברך לרבי ישראל. רבי ישראל שמע סיפור זה, יפה מאוד, מרגש מאוד, בימים האלו לשמוע את זה, מחזק. ואז מתקשר אליו אחד הסוחרים הקבועים כדי להביא כל מיני מוצרים שזקוקים לחנות. וכך היא הדרך. הסוכן שואל על כל מוצר לפי א' ב', כן או לא, כן או לא, ואם כן, כמה? ובתוך עשרות המוצרים הגיע התור גם כלשאול עבור נרות נשמה. צריך? רב ישראל אומר לו, לא, אין צורך. כי זה הוא אומר שהוא קונה בדרך כלל אצל סוחר אחר. ואם זה לא, יותר זול אצלו, אז יש לו סוחר קבוע. הוא משתדל לקנות דברים יותר זול שיהיה לציבור, שיהיה באמת כמו, כתוב, כמו השם של החנות, כאן זול. וכך גמרו את כל ההזמנה. אחר כך, רבי ישראל הלך לבדוק כמה נרות נשמה יש בחנות, ורואה שיש לו עוד במחסן כמה קופסאות. אך הוא נזכר שמדובר עכשיו בערב יום הכיפורים, וגם שמחת תורה, שכלל ישראל נוהגים שצריכים הרבה נרות נשמה לאיזכור, הזכרת נשמות, וגם נר חיים, אז צריכים עוד, זה לא יהיה מספיק. אז במקום לעשות הזמנה מיוחדת אצל סוכן אחר, הוא יתקשר חזרה לסוחר הקודם, מכיוון שצריך להגיע כאן מסעית עם כל הסחורה ואין כאן הרבה מקום, ערב חג, אז הוא אומר, טוב, אני כן מזמין אצלך נרות נשמה, הוא עושה לו אגורה פחות, יותר זול. הוא הזמין 10 קופסאות, כפול 48, 480 נרות נשמה, שיביא אותם יחד עם כל ההזמנה שמקודם הוא הזמין. ביום חמישי לפני הצהריים, הגיע כל הסחורה של כל המוצרים, הכל בשלום, מורידים, נשאר שם בחוץ, ולפעמים לוקח כמה שעות, עד שמכניסים כל דבר על מקומו, עד שהפועלים מסדרים כל דבר. רבי ישראל פותח קופסה אחת הראשונה של הנרות נשמה, רוצה לבדוק, לראות, זה מחברת פלס, אבל הפעם הוא רואה שזה דגם ישן, כבר כמה שנים לא במילאי. הוא שם לב שעל כל נר יש סמל קטן של מגן דוד. רבי ישראל הזה, האברך בן 28, הוא חסיד סאטמר. והוא יודע שיש בשכונה אנשים שיכול להפריע להם המגן דוד. ובפרט כשמשתמשים לצורך בית הכנסת, במצוות הפסוק של ישעיה חופי, בורים כבדו השם, זה עניין של דבר מצווה. מגן דוד, שהם מציירים, לא מתכוונים למגן דוד שכתוב בגמרא שהיה על דוד המלך. מתכוונים משהו אחר שזה שייך לציונים. על המקום הוא החליט להחזיר את זה אי אפשר. אז הוא רוצה להתפטר מזה משהו יותר מהר. אז הוא יעקב את הנרות השמה שיש לו בחנות מקודם מחברת שמאי, ומכיוון שבימים האלו קונים הרבה נרות, אז הוא מכניס אותם עכשיו לחנות, כל ה-10 קופסאות, שאנשים יקנו אותם, כי אנשים קונים הרבה בפעם אחת, וזה, כשיגמר, אז הוא יוצא מה שיש לו במחסן מחברת שמאי. כך הוא הכניס את כל ה-10 קופסאות, וביום שישי לבד כבר הלך כבר 8 קופסאות, בהתחלה זה היה בגובה, על הרצפה, נו, אנשים מורידים ומרוקנים, נשאר כבר רק 2 קופסאות על הרצפה, סוגרים את החנות. יום ראשון בבוקר, בערב יום הקדוש, ובישראל מזדרז לסדר שם כמה עניינים עוד לפני שאנשים מגיעים בשבע פותחים, והוא נמצא שם כמה דקות לפני שבע, והוא רואה את שתי הקופסאות האחרונות של הנרות נשמה, אז זה לא נוח לאנשים להתכופף עד הרצפה, אם רק מה שנשאר זה, אז הוא רוצה לגמור מזה, אם זה, אז הוא מניח אותם במדף, כשזה ייגמר אז הוא יוציא מהמילאי הקודם. אף אחד לא נמצא בעקונים, עדיין החנות סגורה. רבי ישראל פותח את הקופסה הראשונה, מרוקן אותה, שם במדף, ואז מגיע הסיפור. הוא קורע את הקרטון של הקופסה האחרונה שנמצאת על הרצפה, כבר 3 ימים שזה מסתובב בין מאות אנשים, בזריזות, ברגע הוא פותח את זה, מיד הוא חשב להתעלף, ויש על מה. בקופסה, במקום 48 נרות, הוא סופר, יש 12 נרות בצדדים, כדי שהקופסה יחזיק מעמד, וכל הקופסה מלאה בחבילות של שטרות של 200 שקלים. בכל חבילה, 100 שטרות. ב-100 כפול 200, אמר הרבי בחדר, שזה 20,000 שקל. וכשהוא סופר 10 חבילות, זה הפירוש 200,000 שקל. עוד חבילה ועוד חבילה, הגיע לעוד 10 חבילות, עוד 200,000 שקל. שטרות, חדשות, כחול, 200 שקל. זרינו וכספינו ירבה כחול, ויש עוד 400,000 שקל, עוד יותר. נו, הוא מאוד מתרגש, כמה דקות לקח לו עד שהוא תופס אם זה חלום או משהו אמיתי. הוא לא צועק כדי שהפועל השני שנמצא בחנות שלא יחשים לב מה שקורה כאן. וכך בשקט, הוא לקח את כל הקופסה, החביא את זה במקום שמור ושקט ליד החליפה שלו, שאף אחד לא ישים לב על זה, והוא מבקש בתחינה, מתפלל לבורא עולם, שיורנו בדרך הישר כדת מה לעשות. בצהרי היום, הרי זה יום עמוס, ערב יום הכיפורים, רבי ישראל הולך הביתה, וכל הכסף איתו ביחד. עוד לא יודע מה לעשות, דבר ראשון, זה אסור שישאר בחנות. לוקח את הכסף הביתה, יחד עם כמה מוצרים שהוא צריך לחג. אבל הוא לא יכול לחכות אחרי יום הכיפורים. יש הבדל גדול בתפילות של יום הכיפורים, אם הוא יתפלל עם הכסף שלו או לא. הוא רוצה לדעת מה הדינו בסיפור הזה. הוא גר ברחוב צפניה ליד בית כנסת הר צבי וללוב. באותו בניין יש שם שכן אחד מהרבנים מורה צדק בעידה חרדיס, הגאון הרב שימן יצחוק שלזינגר שליטה. במקום לשאול את השאלה, הוא לקח את כל הקופסה כמו שהוא, ומגיע בבית הרב, שהרב עכשיו עסוק באמצע סעודת המצווה של ערב יום הקודש, אבל זו שאלה דחופה. הרב מקבל את פני השכן, ורב ישראל מספר לרב כל מה שהיה. הרב מתבונן כמה דקות ופוסק לו, הרי שלך לפניך, השם נתן לך מתנה לכבוד החגים, לבריאות, בברכה והצלחה. רב ישראל לא מסכים, הוא מתחיל להתווכח עם הרב, והוא שואל הרב, למה זה שייך אליי? אני לא בעל החנות. הרווחים, הנזקים, כל ההוצאות שייכים לבעלים. נכון, אני מצאתי את הכסף, אבל אני סך הכל רק פועל בחנות לפני הצהריים. הרב אומר לו, יש לך עכשיו זמן כמה שעות ללמוד הסוגיה בחוי של משפט? ואם כן, לי אין זמן עכשיו, באמצע סעודת מצווה, כי כי עוד כמה שעות אנחנו עומדים לומר כל נדרי. בינתיים, רב ישראל מוציא את החבילות בבית הרב, והגיע לסכום של 500,000 שקלים. אך פתאום הוא מגלה לעיני הרב שיש שם 10 צ'קים ריקים של כמה אנשים, צ'קים ישנים מאוד, שחלק מהם מעל 30 שנה, אין כבר כאלו צ'קים היום ברחוב. ועל כמה מהם כתוב לפקודת שם יהודי. הרב רואה אותם, ממתין, והוא פוסק לו. יש שינוי בפסק. בעקבות הצ'קים, זה עכשיו לא שלך, ואחרי יום הקדוש נמשיך בסוגיה, עכשיו אין זמן. למחרת יום הכיפורים, רבי ישראל מגיע לבית הרב, והרב למד את הסוגיה שוב, והוא פסק לו, אתה צריך להחזיר את כל הכסף לבעלים. יש לך עבודה, זה מצווה שלך, וזהו. בשמחה, רבי ישראל לקח את כל הכסף, הולך עם זה לחנות, ובמשך השעות הבאות הוא מתקשר 10 טלפונים, מגיע לסוכן שהוא הביא לו את כל הסחורה, מאיפה הוא לקח את זה? הוא שואל אותו, האם מוכר לך שם זה וזה? זה השם שכתוב על כמה צ'קים לפקודה. הסוכן אומר לו, כן, זה אבא שלי. עד שהוא גלגל כמה טלפונים, ורב ישראל מזמין את האבא שלו שיבוא בחנות, כי יש לו שיחה דחופה בענייני כספים לדבר איתו. נו, יום שלישי בלילה, האבא בן ה-70 הגיע עם אחד הבנים שלו לשמוע מה העניין הדחוף שחייב להגיע בשעות הלחץ של ערב חג הסוכות. לאט לאט, רב ישראל יושב במשרד במקום שקט, מוציא צ'ק, אחד ישן ריק שרשום שם לפקודתו, ושואל אותו ככה בדינות, האם אתה יודע מה זה? כן, בטח! בעל הצ'ק חייב לי כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה שנים. איך זה מגיע כאן? במקום לענות, רב ישראל מוציא צ'ק שני, אתה מכיר את זה? כן, כן, גם הוא חייב לי כסף. וכך לאט לאט רב ישראל מוציא עוד צ'ק ועוד צ'ק, שכולם נמצאים מכתובת אחת באותה שכונה בירושלים, שכל 10 צ'קים הם אותו שכונה. הבעלים של הצ'קים. והאיש הזקן שואל, איך זה מגיע כאן בחנות? אז אדם מבוגר צריכים לאט לאט, שלא צריכים להשגיח על הלב שלו. רב ישראל אומר לו, שחוץ מהצ'קים, זה היה נמצא בקופסת נרות נשמה, ויש שם גם קצת כסף מזומן. וכך רב ישראל מוציא מהצד חבילה של 20,000 שקלים, הוא מסתכל על זה, לא אומר שום דבר, רק לאט לאט מחליף לו הצבע בפנים. בינתיים רב ישראל מוציא עוד חבילה ועוד חבילה, עוד 20,000 שקל ועוד 20, הוא פשוט החביר. לאט לאט הוא מראה לו את כל הקופסה מה שנמצא שם. וואי, הוא רואה את זה, הוא שם את הדפיקות של הלב שלו. מה קורה פה? איך הגיע כאן כל הכסף? רב ישראל אומר לו, אתה שואל אותי? אני שואל אותך. הוא רואה את כל הקופסה בשלימותו, עם 12 הנשמות שמחכים שידליקו אותם לטובת נשמתם, ורק אחרי כמה דקות הצליח הזקן לומר, נס גדול היה פה, שמכל החנויות שבירושלים, הכסף הגיע בהשגחה, למקום של צדיקים שומרי תורה ומצוות, ולא רוצים להנות מכסף שלא שייך להם. אשריך אברך שזכית לקיים למחרת יום הכיפורים מצוות השבת אבידה לבעליה. עובר עוד כמה דקות, בחיוך הוא אומר, אני רוצה לשלם לך על זה משהו, רק תגיד לי כמה אתה רוצה. רב ישראל עונה לו גם בחיוך, אדוני, אני לא לוקח ממך אפילו שקל אחד. האבא שלנו בשמיים, הוא ציווה לנו בפרשת כיסי צי, בחומש דברים, השב תשיבם לאחיך, והוא כבר ישלם שכר טוב מאוד. אז הכן הפרסי התחנן לרב ישראל, אולי בכל זאת עבור כל הטרחה שטרחת בערב חג הסוכות. בסוף הוא ראה שהוא כל כך רוצה לתת לו משהו, הגיעו לפשרה. רב ישראל מבקש לו, תיתן ברכה עבור יהודי שצריך זיווג בקרוב, תתפלל עליו. או, זול מאוד. הבן שלו רשם את השם והבטיח שהם נוסעים לציון הקדוש של המקובל הרב יצחק כדורי בהר המנוחות, שבאמת הוא זכה שביום הבא מצווה שלו הבן איש חי הניח לו את התפילין, והתפללו שם לזיווג, לישוע. רב ישראל מודה לשם יתברך שהוא זכה לעמוד בניסיון ולקדש שם שמיים, אך הוא מוסיף עוד משהו, שהוא מקשיב קבוע לשיעורים של שער הביטחון בקו השגחה פרטית, וכך הוא אומר, היה לו כוח לא לחשוב אפילו לרגע שהכסף יהיה בשבילו. ובפרט אחרי שהוא שמע בהשגחה הסיפור של הבן איש חי עם הגמרא ביום מלמד חס, שאין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימר. עכשיו נשאר לנו לצפות, לשמוע בקרוב שנמצא הזיווג לפלוני, כנראה מן השמיים מגלגלים שיזכירו שם זה אצל הרב כדורי לישוע, מי יודע סודות שמיים. ברוך השם, בהשגחה הסיפור נכנס בשיעור קוף עין וב, שמזכיר לנו עוד כמה עניינים של קוף עין וב. הפרשה הכי גדולה וארוכה בתורה זה פרשת נוסוי בחומש במדבור, זה קוף עין וב פסוקים. ומכל התנ"ך הפרק הכי ארוך זה פרק קוף י"ט בתהילים, גם קוף עין וב פסוקים. ומכל הש"ס, מסכת בבא בסרה, נגמר בסיום בדף קוף עין וב. אולי אפשר לחבר הסיפור עם כל העניינים האלו. בפרשס נוסוי, יש שם הרבה מאוד כסף וזהב בקורבנות של הנשיאים, כפול 12, קוראים את זה בחנוכה, כף, אחס, אסורו, זהוב, מליוק, תוירס, הרבה זהב יש שם. בסוף הפרשה בחנוכת המזבח, כל הכלים זה הון תועפות, כסף וזהב. קוראים אותם, הפסוקים האלו בזאת חניקה, סגולה מצדיקים ותיקים לפרנסה ברווח למי שעולה לתורה בעלייה של שלישי. הגבאים שהם מוכים אז את עלייה שלישי בזויס חניקה מחכים כבר כל השנה, כי לבית הכנסת יש בטח פרנסה בזויס חניקה. בסיום מסכת בבא בסרה, במשנה האחרונה, אומר רבי שמואל, הרוצה שיחכים יעסוק בדיני מומינויס. לא כתוב כאן יעסוק במומינויס שיהיה סוחר של דולרים ושקלים, לא. דיני מומינויס, שילמד איפה שיש איזה סוגיה של דיני מומינויס, זה מחכים את הבן אדם. ממשיך רבי שמואל במשנה, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, והן כמעיין הנובע. יהודי שמתעמק ולומד סוגיה של דיני מומינויס, זה מחכים אותו. זה מעיין הנובע. פרק קוף יוטס בתהילים, או איך מתחיל הפרק, אשרי סמים מדורך האוילכם בסור השם. יש בכסף וזהב, בדין אמונס, הרבה הרבה ניסיונות. אשרי סמים מדורך, מי שהולך בתמימות, הדרך הנכונה, אומר המדרש, אבא דוד אומר, אשרי סמים מדורך האוילכם בסור השם. אבל הבן שלו שלמה אומר במשלי פרק יוד, כך אומר המדרש בשיחר טויב, הוילך בתוים יילך בטח. האדם הכי מאושר שהוא חי והולך בבטח, מי שהולך בתמימות. אומר המדרש, מי שהוא הולך בתמימות, יהי מבוסר שהקדוש ברוך הוא מצליח דרכו. מתכון בטוח להצליח בחיים, מי שהולך בתמימות וביושר. הנה הסיפור הזה לפנינו. יש כאן דיני מומינויס. למצוא 500,000 שקל, זה לא קורה בכל יום. עומד אברך ועומד בניסיון. הוא אפילו לא חושב לרגע שזה שלו. הוא מקשיב לקו השגוח הפרוטיס בעניין של ביטוחן. לומד ביטוחן. לומד אחרי צהריים בכולל, תורסוי קבע אחרי צהריים, זה נותן לו כוח לעמוד בניסיון לפני הצהריים בעבודה. אשריס ממדורך. רוצה שיחקים, יעסק בדין עם מומינויס. נכון שבתוירו ובחזל הקדושים, בגימורה ובשס ובשולחנו יש המון המון מאות דפים של דין עם מומינויס. אבל יש עוד משהו בדין עם מומינויס. השער הביטוחן זה גם כן דין עם מומינויס. נכון, לא כל שער הביטוחן זה עניינים של כסף, אבל חלק נכבד בשער הביטחון בחובות הלבבות זה דין עם מומינויס. יש הבדל גדול בין אחד שהוא לומד כל הסוגיות בשס ובפוסקים בדיני מומנויס, אם חושב משפטים אנו יסקלים, יש עדיין הבדל בינו לבין מישהו אחר שהוא לומד את זה עם שער הביטוחן, או שהוא לא לומד עם שער הביטוחן. הוא נשאר להיות אדם נורמלי, יודע שהכסף כן שייך לו, לא שייך לו, הוא יודע איך להתנהג, ואם קורה איזה נזק, איזה הפסד במשך החיים, בדיני מומינויס, הוא לא כואב, לא בוכה, לא מתאבל, הוא לא מתבלבל, הוא לא כבר נהיה, איך אנשים אומרים, שהוא כבר לא בן אדם, מה קרה? נכון שיש נזק. אבל יש כוחות בשער הביטוחן, בחלק של דיני מומינויס, יש גם כן משהו מחוי בסלבוביס לקחת. הוא מלמד אותנו איך להישאר בן אדם נורמלי. מה למדנו היום בשיעור קופאים ווב? התועלת והנזק מסורים ביד הבוירה. יש תועלת בכסף, יש רווחים בכסף, יש הפסדים בכסף. אז במקום להצטער ולבכות וליפול ולהיות שבור ורצוץ, אחד שהוא לומד שער הביטוחן בקבוע, חוזר על המילים האלו של השיעור של היום, התועלת והנזק אינם ביד הברויים בכלל, אלא ברשות הבוירי יסברך שמוי. הוא יודע שיש מנהיג שהוא מנהל את הכל, הוא מסתכל עליו, ואז יש כוחות להישאר אדם בריא ולהיות נורמלי, לא להשתולל ולא להתבלבל. נכון, יש הפסדים, לא רק בכסף, בעוד הרבה דברים. בפרט בתקופה הזאת שנמצאים בתחילת תופשים פי א', יש הרבה ניסיונות. היו פחדים עד היום, תופשים פי א' זה כבר ראשי תיבות, תהי שנת, אין פחדים, אין מה לפחד. אתה יודע שהתועלת והנזק מסורים ביד הבוירה? אין שום פחדים. גבלדיק, וכן פסוק קוף עין ווב מתחילת התהילים, זה בפרק י' זיין, פסוק ד', זה גם משהו לשיעור הזה. אומר דוד המלך, לפעולו יש אודום בדבר ספר סכו. אומר רשי, לפי שצריך אדם להשתמש בפעולותיו, לפי ישרת דבר ספסכו אשר אמרת. אדם שהוא לומד את השער הביטוחן, הוא לומד את התוירו, הוא רוצה לדעת איך להתנהג, לפעול להסעודם, יש לנו המון המון פעולות, השיעור של עכשיו זה בין אדם לחברוי, אבל יש המון פעולות שכל יהודי עושה בכל יום, ויש חלק שזה נוסע עם היום, אבל יש חלק של ניסיונות בדבר ספר סכו. רשי אומר שזה לא רק בזמן של דוד המלך, הוא מסביר את זה גם לתוך שין פי א', להשתמש בפעולות לפי היושר, היושר של התוירות, דבר ספר סכו אשר אמרתו, מתאים מאוד גם כן לשיעור שלמדנו היום. יהי רצו, הם לפני אבינו שבשמיים, שנזכה ונחיה ונראה, שיבוא הבור בעזרת השם חורף בריא, משי ורוח מריד הגושם, וסיין טל ומוטו לברוכו, גישמי ברוכו, ללא שום נזקים, ללא שום צער וכאבים, כל אלו שמחכים לישועה ולרפואה, שכולם יתרפו עם הוויסיין תעלומות הלברוכה, כל ילד טוב ולברוכו, כל הברוכויס וכל הישועס, בריאות הגוף והנפש בשמחו רבו, אשתו בגולו בזמן קורי ונעימה, אמן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.